משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, וגם נוגה הולמן איתנו, היא מנחת אימהות וזוגות, מחברת הספר, אימא שותה את הקפה חם, וזאת ההזדמנות שלי מעל גלי האתר להגיד לך, תודה רבה נוגה על הספר ועל ההקדשות הכל כך מתוקות שלך.
בוקר טוב, רחל, איזה כיף.
בוקר אור. ואת יודעת מה הכי הכי אהבתי? את השקית המתוקה, עוד לא קראתי את הספר, נגיע גם לזה, אבל השקית המתוקה שהייתה מצורפת לספר עם שקית קפה וסוכר ותה, שזה לא סתם אמא שותה את הקפה חם. הנה, יש לנו פה כבר הזמנה לקפה. איזה יופי.
נכון, מצורפת ערכת קפה, ואם כבר הספק לשתות אותו, אז הספר עשה את העבודה.
לגמרי, והוא היה חם. והוא היה חם. אבל אתה, זה לא חוכמה, כי אני כבר חיתנתי את הילדים, אז את יודעת, אז יותר קל להצליח לשתות את הקפה כשהוא עוד חם. כן, אז היום אנחנו באמת נרצה לדבר על ילדי מייחלים, שאין לי מושג מה זה, אבל כן אני יודעת שמשהו בקורונה תרם למצב הזה, ואנחנו באמת כל כך הרבה מדברים על היותר משנה, כן, השנה העבודה הזאת של הילדים, וכמה קשה את אפילו הבנות שלי שמלמדות בבית יעקב, שאת יודעת, והן מדברות על חוסר משמעת, ועל כמה קשה לגרום לכיתה להתרכז. אומרת לי, אמא, אני לא מזהה את הבנות, תלמידות שכבר לימדתי אותם, אומרת, אני נכנסת לכיתה, הן מדברות, הן מפטפטות, כולם הפכו להיות קשב וריכוז מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. מה עושים?
כן, איבדנו משהו. יש איזו נטייה היום לדבר על איקס ביום שאחרי הקורונה, הכלכלה ביום שאחרי הקורונה, יחסים בין אנשים ביום שאחרי הקורונה, ואני חושבת שחייבים לדבר על ילדי הסגרים והבידודים ביום שאחרי הקורונה, כי עבר עלינו משהו מאוד גדול. מבוגר עוד כמה שנים מסתכל על זה, ואולי זה יהיה איזה אנקדוטה בחייו, אבל הילדות הולכת ומתקצרת, וכשנופלים ממנה שנתיים, ובעצם לא, הילד לא יכול לחלוטין להיות ילד ולקבל את כל הסטימולציה שילד צריך, זה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו באמת צריכים לדאוג לזה ש השנים האלה לא יהיו עבודות, אלא שנלמד מהן משהו.
את יודעת, אני כן חושבת איתך בכל על משהו נוסף, אנחנו רוצים שזה יחזור להיות בדיוק כמו קודם. זה לא יכול לחזור להיות כמו קודם, כי עברנו משהו. אולי לא צריך לרצות שזה יהיה כמו קודם, אבל איך אנחנו מתקדמים וגורמים לזה להיות משהו טוב קצת אחר? אולי אפילו בשל יותר, אולי טוב יותר.
כן, אני כל כך אוהבת את השאלה הזאת. כדי לענות עליה, אני אסביר באמת מה זה המושג הזה, ילדי המחלים. ואז אני יכולה לענות על זה, איך באמת אפשר לצאת מזה יותר טובים לילדים שלנו. אז הילדים של כולנו בעצם, גם אם, לא משנה אם אנחנו חרדים או דתיים, חילוניים, משכילים, לא משכילים, כל מה שבין כל ההגדרות האלה, כל הילדים שלנו הם מדור שחוקרת אחת כינתה ילדי המחלים, וזה מתאר די במדויק את המתקנים והמסגרות שאנחנו שמים את הילדים שלנו בהם ומעצבים אותם בעצם בחברה שלנו היום. זה מתחיל מהריסה בבית החולים, ואז יש את העגלה ואת המכונית ואת הרסל ואת הכיסא תינוק, ואז הם עוברים לגן, אז הם צריכים לשבת יפה ולשלב ידיים, ואז הם עוברים לכיתה א', אז הם יושבים מול לוח שהוא בעצמו איזה מין מיכל, בין ארבע קירות של כיתה. אז יוצא בעצם שאנחנו המבוגרים מעבירים את הילדים מקופסה לקופסה, ממחל למחל, כן? מחדר כזה בתוך מבנה אחד, נניח מתוך חדר בבית שלנו, לתוך חדר אחר במבנה אחר, לבית ספר, לחוג, מה שלא יהיה. ויש שכונות שאת אפילו לא תראי בהם ילדים אחרי הצהריים בחוץ. אין כבר משחקי חבל, אין משחקי כדור, כי הם כבר התרגלו לשבת בקופסאות, הם התרגלו לשבת בפנים, והם נהיו מרוצים, מרוצים מזה. עכשיו, הקורונה בעצם רק העצימה את זה. אני קיבלתי איזה קידום של מעצבת פנים אחת. הכותרת הייתה, תנו לגדול בשקט. חדרי הילדים שהכי עושים חשק להישאר בבידוד. ואני אומרת, לא, לא, לא. לא, לא, לא. אנחנו לא רוצים לעשות להם חשק להישאר בבידוד, ואנחנו לא רוצים להם לתת להם לגדול בשקט. לא, אנחנו רוצים את הרעש של המשחקים בחוץ, אנחנו רוצים את כל הדבר הזה. אז בעצם אני רוצה שנסתכל על כל הדברים שבחינו עליהם בסגרים ובבידודים, שראינו את הילדים שלנו אומללים, רוצים לצאת, בזמן שהכלבים ובעלי כלבים יכלו לצאת לטיולים בבידודים ובסגרים, לא את הבידודים אבל בסגרים, זה בטוח, הילדים שלנו הם בני אדם, יש להם את הגמישות הזאת להשתנות, והם למדו לשבת בשקט בבית, שזה פשוט מבחינה ניסיונית, אני חושבת שזה דבר מדהים לראות כמה אנחנו יכולים לוותר על הצרכים האישיים שלנו, אבל הילדים משלמים על זה מחיר, מבוגר אחרי זה יוצא מזה, הילדים משלמים מחיר מאוד מאוד כבד. אז אנחנו צריכים להסתכל בעצם על מה שבחינו ואיחלנו לו בזמן הבידודים, ועכשיו לעשות את זה. ולא לוותר על זה, לכל משך הילדות של הילדים שלנו, שלא נשאר ממנה הרבה, תכלס. הילדות עוברת מהר.
כן. וכשאת אומרת לעשות את מה שיכלנו לעשות כשהם היו בסגר, בבידוד, חלילה, חולים או מה שזה לא יהיה, אז תני לנו דוגמאות למה בעצם את מתכוונת.
כן, אוקיי, יש לי הרבה דוגמאות. אולי אני לפני זה אגיד, יש שני עקרונות שהבאתי להבוקר, כדי שמעבר לדוגמאות שלי, יהיה לאימהות שמקשיבות לנו גם איזשהו משפט כזה שהן יכולות להיזכר בו ולהגיד, אז אני יכולה לעשות עם הילד כך וכך. אז שני העקרונות הם ככה. יתרון ראשון זה פשוט להוציא אותם מהקופסה. זאת אומרת, אם הם ילדי המחלים, ואם בבידודים ובסגר הם נאלצו להיות בתוך קופסה, אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות בדיוק את ההפך. ולהיזכר בכל הדברים שרצינו ולא יכולנו לעשות, ולהוציא אותם מהקופסה. זאת אומרת, גם בתוך הבית להוציא אותם מהחדר, להוציא אותם מהמסכים אם יש, ומחוץ לבית להוציא אותם אל מחוץ לבית, לתת להם אפשרות ליותר תנועה ויותר פעילות. זה דברים שהיו נורמליים בעבר לחלוטין, הם באו באופן טבעי. היום אנחנו האימהות צריכות להזכיר את זה אחת לשנייה. אז המשפט הראשון שצריך להיות בראש זה להוציא אותם מהקופסה. את רואה אותם בקופסה אמיתית כמו בית או סמלית כמו מסך, הוציא אותם מהקופסה, אני תכף אגיד איך. וברמת הרעיון, אני רוצה להביא משפט של דוקטור ג'ורדן פיטרסון, שהוא פסיכולוג והוגה מהחשובים היום בעולם, איש מאוד מאוד מעניין בעולם דובר אנגלית. המשפט הוא כזה, זה עיקרון וכלל שהוא ניסח. אל תתני לילדים שלך לעשות דברים שיגרמו לך לא לאהוב אותם. עכשיו אני אראה איך שני הדברים הולכים ביחד. אם אני רואה את הילדים שלי יושבים רבוצים על הספה כל היום ומתעצלנים, והם בזום ממה שהם, מעבר למה שחייבים לעשות, והם בוואטסאפ מעבר להודעות החשובות שהם צריכים להעביר אחד לשני בין החברים, והם כבר לא מתייחסים אחד לשני כי סידרנו להם חדר מדהים לבידוד שהם לעולם לא ירצו לצאת ממנו, והם בעצם בספונים בתוך החיים שלהם, בספונים בתוך עצמם, אני מסתכלת עליהם ואומרת, זה הילד שגידלתי? מה זה הצלן הזה? מה זה הילד הלא חברותי הזה שלא אכפת לו מאף אחד ומהבית, נכון? זאת אומרת, אני בעצם מאפשרת מצב שבסופו של דבר גורם לי לא לאהוב את הילדים שלי. וכאן אני חוזרת לעיקרון הראשון, אז אני אוציא אותה מהקופסה. נכון? אז אם זה הקופסה של המסך, זה תפקיד שלי לנהל פה את המסכים. אני לא יכולה להאשים את הטכנולוגיה ואת המסכים והקורונה. אני צריכה לראות איפה האחריות שלי, נכון? אז אני אתחיל לנהל מסכים. אם הילדים כל פעם לוקחים ממני את הסמארטפון, זה תפקיד שלי לשים שם קוד. ולא לספר להם מהו, כן? זה חלק ב', לא לספר להם מהו. שהרבה הורים לא עושים את זה. ואני רואה אותם יושבים, נניח אמא שיושבת איתי, והילדה של הבת ארבע לוקחת את הטלפון שלה, ואם היא מסתכלת על הילדה באמת באיזה מין סוג של איבה, כן? ואומרת, הילדים שלי כל היום בטלפון, אני לא יודעת מה לעשות, ואני לא אומרת לה, ואני חושבת לעצמי, אבל זה הטלפון שלך, ואת יכולה לשים עליו קוד.
והילדה בת ארבע.
והילדה בת ארבע. אז תשימי קוד, ואז הילדה תהיה קצת משועממת, והיא תמצא משהו אחר לעשות. תקני להם כדור, תקני להם גומי, תקני להם יויו ודיאבלו, שזה דברים שממש בקלות אפשר לשחק בבית. הם מעסיקים גם את הידיים, גם את הרגליים כי אתה עומד, וגם את הראש, כי ילד בדיאבלו וביויו מנסה להבין איך הכי טוב לשחק בזה, איך שזה לא ייפול על הרצפה. המטבח הוא מקום מדהים להוציא ילדים מקופסות. את נותנת לילד סכין, סכין טוב שעובד, הוא ירצה לחתוך הכל. כן, תתני לו אחרי זה לחתוך סלט, הוא ירצה. אם יש פה אמהות שמכירות מייבש חסה, זה כלי נהדר, זה ממש כמו איזה ניסוי מדעי, זה צנטריפוגה כזאת. כן. מייבש חסה. תקני מייבש חסה אם אין לך, והנה, יש לך כבר פעילות לילד שהיא מחוץ לקופסה.
מדהים.
אפשר להוציא את הילדים לארוחות ערב בחוץ, אם יש לך מרפסת או חצר, לא משנה איזה חוץ זה, זה לא חייב להיות משהו חגיגי ועם מפות ונרות, פשוט לצאת החוצה. המילה החוצה צריכה לקחב פה. ללכת ברגל הגן במקום להיכנס לקופסת האוטו, עם הגן קרוב, אם זה מעשי. לתת לילדים הזדמנויות להיזכר איך משחקים ורבים ביחד. בזה שאנחנו מנתקים להם טכנולוגיות ואומרים להם, בוא, עכשיו יוצאים מהחדר, עכשיו אני לא רוצה לראות אותך בחדר, בוא איתי איתנו. קונים איזה משחק, רומי קוב. הנה, הם ישבו וגם ישחקו וגם יריבו ביחד, שזה נהדר. אולי יש הורים שמתגעגעים כבר לריבים, גם זה יכול להיות.
כן. וואו, נוגה, אנחנו פשוט חייבות לסיים, למרות שזה כל כך מרתק, והייתי מוכנה להמשיך איתך עוד ועוד, אבל את יודעת, יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות, אני בטוחה. אז,
אני יכולה לסיים במשפט
כן,
קטן?
כן.
הבן שלי באחד הסגרים, הוא נשכב על הרצפה ובכה ואמר לי, אמא, לחיים שלי יש משמעות, אני לא אמור לשכב כאן על הרצפה עכשיו. והוא ילד בן 9. הילדים שלנו יודעים, מדהים. הם יודעים שיש יותר לחיים האלה מהמעט הזה שאנחנו נותנים להם בתוך הבית.
לגמרי, לגמרי. תודה רבה נוגה על כל הטיפים והעצות החכמות, וכמובן הספר. תודה רבה.